שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט ריפוי עצמי, והיום אירחתי את אורין ג'ולי, ובפרק הזה אנחנו עוסקים בדבר הכי חשוב ומרכזי בחיים של כולנו, איך לשפר את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. בפרק הזה אורין לוקחת אותה דרך השלבים והצעדים במסע שלה לאהבה עצמית וריפוי עצמי עמוק. עזרה טריגר קטן, בחלק מהשידור הזה אורין מזכירה את חוויה פוסט טראומטית של פוסט טראומה מורכבת מינית שהיא עברה בחיים שלה. אם אתם יודעים שהנושא הזה מאוד מאוד רגיש אצלכם ולא מטופל, אז אולי תלכו לראות פרק אחר, ואיך היא עברה את הבלתי אפשרי למקום שבו היא באמת אוהבת את עצמה ונעים לה לחיות בתוך הגוף שלה, דבר שהוביל אותה לריפוי גם בנפש וגם בגוף. פרק שאני בטוח שאתם הולכים להתערב ממנו. יאללה, פתיח ונתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי, שיחות לרווחה נפשית וגופנית. מחקרים מראים שלגוף שלנו יש את היכולת לרפא את עצמו, אבל ריפוי הפך להיות משהו מסובך, קשה ותלותי מדי. עם הפודקאסט הזה אני מכוון להפוך ריפוי עצמי למשהו קל, פשוט ונגיש. ריפוי עצמי היא תוכנית שנותנת כלים, השראה וגישות חדשות על מנת לתמוך ולהגביר את היכולת הטבעית של הגוף ושל הנפש שלנו לרפא את עצמם. אני דן לוסטיג, המנחה של הפודקאסט הזה. לפני 11 שנים ריפאתי את עצמי מבעיה שהרופאים הגדירו כמחלה כרונית לכל החיים. ומאז יצאתי למסע של מחקר שבו גיליתי כלים ותובנות שאפשרו לי לרפא את עצמי בכל כך הרבה מובנים. מאז אני מטפל, מלמד ומכשיר מטפלים ברפואת על, שיטה מבוססת מחקרים שמטפלת באופן ממוקד בגורמים הרגשיים שמייצרים סטרס ומחלות ומאפשרת להגיע לרווחה נפשית וגופנית ביעילות ובמהירות. ריפוי עצמי? מתחילי.
את צריכה לקרב רק את המיקרופון?
כן. אני שוכחת.
שלום אורין.
שלום דן.
מה עניינים?
ברוך השם, מה שלומך?
אני כולי כוונה שבפרק הזה נוכל לקבל מהניצוץ הזה של הריפוי שאת מביאה איתך, כי את בשבילי אחד האנשים שבאמת עברו מציאות חיים אחת של מישהו של אשת הנשקים, שמכירים אותה כאשת הנשקים, למישהי שעוסקת בריפוי. חיה בריפוי. וזה עובר דרך מסע ריפוי עמוק מאוד שעברתי עם עצמך. אז אני כולי כוונה שבפרק הזה נזכה להרגיש ולהבין גם את ניצוץ הריפוי הזה שלך. ואת התדר הזה שאת מביאה איתך.
אני רוצה להגיד, בהזדמנות זו, שהפודקאסט שלך וכל התכנים שלך היו מאוד משמעותיים בדרך שלי. אני הקשבתי להמון מהפודקאסט שלך, אני למדתי המון שם, ולשבת פה איתך זה מרגש אותי מאוד. לראיין אותך היה מדהים, ועכשיו להתראיין אצלך, כנראה עשיתי משהו טוב.
אז הנה, אנחנו סוגרים מעגל. אם תקרבי טיפה את המיקרופון עליך, אפילו נשמע אותך טיפ-טיפה.
ככה?
מעולה, כן. אז תגידי, איך זה קורה שאשת הנשקים הופכת להיות, להתעסק בריפוי? מה בכלל הוביל אותך למקום של ריפוי?
כמו כולנו. התרסקות גדולה. כבר אין יכולת להחזיק את התמונה הזאת של אני יודעת הכל, אני רוצה לבד. כמו סיפור חיים של כל בן אדם, פשוט נקודות אחרות. אני חושבת שזה התחיל לקרות בגמר הישרדות ב-2019, כשהייתי בטוחה שהפרסום זה מה שירפא לי את הלב, וגיליתי שזה רק הכניס אותי לתאום הרבה יותר עמוקה. בדיוק לפני כמה ימים בסטורי שלי העליתי ודיברתי על זה שלפני, נגיד ב-2017, היה לי גוף משוגע. הייתי על איזה 13-14% שומן, הייתי מתאמנת מהבוקר עד הערב וסניתי את עצמי. והסתכלתי על התמונות ועכשיו אני ממש לא שם, כן? אני פלוס איזה 5 קילו, פלוס איזה 10% שומן,
והסתכלתי על התמונות. ועוד איזה 30 טון של אהבה עצמית.
כן, כן. אז הסתכלתי על התמונות ואמרתי, אני רוצה לחזור להתאמן, אבל היה לי קצת לא נעים מעצמי, שכאילו, אני לא זוכרת איך להגיע למצב הזה. ואז כי אתה יודע, גללתי בהרגה כזאת, וואו איזה גוף היה לי, ואז קפצה לי התמונה של האלופציה, שהייתה לי בשיער. ואז אמרתי, רגע, רגע, אני נפלתי לחרטה הזאת של חיצוניות. יופי שנראיתי טוב, אני זוכרת ימים ולילות, שהייתי צורחת על אמא שלי בבית, למה אני מכוערת? למה אני שמנה, למרות שהייתי עם גוף רזה מאוד? למה אני ולמה אני ולמה אני? והיא הייתה מנסה מסכנה לצלם אותי, ואני הייתי צורחת עליה. מה זה? ואני מכוערת ואני לא סימטרית? אז אמרתי, רגע, רגע, זה לא שווה. מה שהיה שם הגיע מתוך שנאה עצמית והלקאה עצמית, בוא נראה מה יצא עכשיו כשאני אוהבת את עצמי. מה יצא עכשיו כשאני הולכת להתאמן, לא מתוך איך יראו אותי, ולא מתוך שיתנו לי עוד קצת אהבה גברית נזקקת, אלא מתוך זה שאני רוצה להיות אימא חזקה ובריאה, ובאמת לדעת שאני מנצחת את הפוסט טראומה שלי כל בוקר. אז אני קמה להתאמן, ובאהבה עצמית, כשאני נגיד קשה לי להרים איזה משהו בסקווט, אז אני חוזרת על איזה מנטרה בראש של אני לא מוותרת לך, כי אני אוהבת אותך. כמו אמא מיטיבה, ובמקום להגיד עצמי, תרימי את זה כבר, יא הפסה, יא זה. ופתאום נורא קל לי להתאמן, ואני יוצאת מהאימון, כולי, וואו, איזה כיף. ואני נזכרת בתקופה הזאת של 2017-2018, כשהתחלתי להתפרסם, זה היה כמו סמים. הייתי אומללה. עצובה. מושרת לעצמי מערכות יחסים על הפנים. מבחינה כלכלית לא יודעת להתנהל. מבחינה תזונתית או בריאותית, הכל היה חרבו דרבו.
על הראש שלך, וואפ.
בדיוק, ממש. וכל פעם שקיבלתי את העוד לייק, עוד עוקב, עוד מחמאה, איזה יפה, עוד מחמאה, איזה כוסיתת. וואו, מה? מישהו ראה אותי? אני צריכה את זה שוב. רגע, למה הלכת? תביא את זה עוד פעם. תביא את זה עוד פעם. תביא את זה עוד פעם. וכמו מתוך אבדון, להעלות תמונות, להעלות תמונות, להעלות תמונות, להצטלם ככה, להצטלם ככה, להצטלם ככה, רק תנו לי לייקים, תנו לי עוד עוקבים, תנו לי... ואז זה העלה. כמו התמכרות. התמכרות לכל דבר.
כן, דופמין.
בדיוק, זה העלה את הדופמין לרמה מאוד מאוד גבוהה, של איזה כיף רואים אותי. 10 דקות אחרי זה...
התרסקות של דופמין.
מה זה התרסקות? מטורפת. עוד יותר שנאה עצמית. עוד יותר הלקאה עצמית. עוד יותר... אני עבדתי עליהם. תסמונת המתחזה כאילו בסיס שלה. אני הצלחתי לעבוד על כולם. אף אחד לא מצליח לראות מה קורה לי בפנים בכלל. והסיס של זה באמת היה בגמר הישרדות. שהרגשתי כאילו בהישרדות עצמה, בתוכנית, זה משהו שעדיין לא אמרתי, הרגשתי שנחשפתי במערומיי.
כן.
כי כשאני נכנסתי לתוכנית, כולם אמרו, אורין ג'ולי הולכת לנצח. מה זאת אומרת? היא חזקה, והיא לוחמת, וכל מה שחשבו עליי. היה סקר בתחילת התוכנית מי הולך לנצח, זה היה או אני או ג'ובני רוסו. וכשאני כבר ידעתי מה התוצאות של התוכנית, אמרתי, פאק, איזה פדיחות. ובתוכנית עצמה, מה ראו? ילדה פוסט-טראומטית. שאין לה מושג לאן היא הגיעה. נעה בין תצילו אותי לבין אני יודעת הכל, בקיצוניות מטורפת, ואין אמצע. ומתחברת למי שנראה הכי חזק, כשהוא בעצם הכי חלש. ונטפלת לחלש, במקום להיות. רק להיות. ואני כשאני, אני ראיתי רק את 10 הפרקים הראשונים מהישרדות. ואני יכולה להגיד לך שעד היום כמעט לא ראיתי, אין לי אומץ לראות את זה. כי שם הרגשתי שנחשפתי במערומיי. והודחתי יחסית מאוד מאוד מהר. ואז בגמר הישרדות, שהייתי בטוחה שיהיה השיא של חיי, הנה אני מפורסמת, כולם רוצים להיות לידי, כולם אוהבים אותי, למה עכשיו הכי בא לי למות? זה היה רגע שאני ממש יודין לדעתי.
כן.
כי אני הייתי כאילו, רגע, רגע, מה קורה פה? חבר'ה, אתה מאפר אותי, אתה רוצה להצטלם איתי, ואני עבודה. אני שוכבת על איזה ספה כזאת, אם מאפרים אותי, אני אמורה להיות בשיא, כל מה שעובר לי בראש, במנטרה בלתי פוסקת, בא לי למות, בא לי למות, בא לי למות.
זה נראה לי, סליחה, נראה לי זה הכותרת של הפרק היום.
מה?
החלוף את עצמך. כן. כי נראה לי זה המהות, זה התכלית של הריפוי. כן. זה באמת התחיל של הריפוי, גם מה שאת מספרת פה, ותגידי, איך זה השפיע על הגוף כל ה...
וזה למידה עצמית, לאהוב את עצמך, כי אני יכולה להגיד לך...
רגע, שנייה, חכי, חכי, כן, תני לי רגע אחד להבין, שנייה בקשה. אחת. אז זאת אומרת, היית במקום שכאילו, לא בכלל התעסקת בעצמך?
לא.
ניסית, התעסקת רק בחוץ?
זה חיצוני, אבל הכי פנימי, זה תמיד הקיצונים.
כן.
זה תמיד התעסקתי רק בעצמי, ורק בחוץ. כן. כלום לא היה באמצע.
כן.
לא בסביבה שלי, לא היה אכפת לי מהסביבה שלי.
כן.
לא בעצמי מבחינת אהבה או משהו כזה. רק משהו שימלא את הבור. כזה. בנזקקות.
אני מבין. ותגידי, איך זה השפיע על הגוף?
אם אתה תראה את התמונות שלי מ-2017, שאני כולי שרירית וחטובה, אתה תגיד, וואו, איזה בחורה בריאה. כן. הייתי הכי חולה שהייתי אי פעם. הייתה לי אלופציה, פפילומה, התקפי אסמה, חשקונים, התנפחויות בבטן. הייתי חולה ברמות מטורפות. אף אחד לא ראה כלום. הייתי מאסטר בלהחביא. כי התביישתי גם.
אוקיי, ותגידי, מה היה הרגע שבו החלטת כאילו להתחיל, לא יודע, לטפל בעצמך?
אני חושבת שכל בן אדם צריך את הלמה. והלמה שלי היה גל. כי כשגל נכנס לחיים שלי, ניסיתי את השיטות הרגילות שלי. מניפולציות ושקרים, וללכת מאחורי הגב שלו לדבר עם גברים, וזה לא עבד איתו. והייתה בי אינטואיציה קטנה, 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 שמשהו קורה פה נכון, ואני לא רוצה לאבד את זה. ואחרי חודשיים שיצאנו, הוא גילה שדיברתי עם גבר מאחורי הגב שלו. הוא אמר לי, למה? השאלה הפשוטה הזאת שאף אחד לא שאל אותי קודם. למה? את אומרת שאת אוהבת אותי. למה שתעשי דבר כזה? אני אמרתי לו, תקשיב, זה באמת מאוד מעניין, אני מאוד מאוד אוהבת אותך, מצד שני מאוד פוגעת בך. יכול להיות שיש בתוכי שני כוחות שפועלים, ואני לא אמרתי את זה ככה, כן, אבל אני לא באלימה. מה קורה פה? אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע מה? מהיום אני אומרת לך את האמת, רק את האמת. עכשיו, אני ילדה שגדלה בהסתרה ובבושה. האמת תמיד תהיה דבר מפחיד עבורי. אז היו נפילות בדרך וכזה, אבל מה שהיה טוב בגל, זה שהוא ידע לשמור על עצמו. שהוא לא נתן את עצמו עד אובדן, כמו כל הגברים שהיו קודם. ואני חושבת ששם זה התחיל. כי לא רציתי לאבד משהו שהיה נראה לי נכון. פעם ראשונה בחיים שהקשבתי לאינטואיציה שלי, למרות קולות הסביבה והמשפחה שאמרו לי, מה פתאום, תיפרדי ממנו, הוא רוצה לנצל אותך. ומה הוא רוצה לנצל אותי? רגע, בוא נחשוב. פרסום, לא, אף אחד עדיין לא יודע מי זה גל אמנואל. כסף, הוא סגר לי חובות, במה הוא רוצה לנצל אותי? הייתי שואלת אותם, במה הוא רוצה לנצל אותי? כסף ופרסום, אבל אין את זה, לא את זה ולא את זה, אז מה? ואז אמרתי, רגע, משהו פה חשוד לי. אתם אומרים את זה, אני רואה מציאות אחרת, כמו כל החיים, זה תמיד היה שני הדברים. הפעם אני בוחרת לראות את המציאות שאני רואה. הפעם אני בוחרת להקשיב לעצמי. תודה לאלוהים שנתן לי כוחות להקשיב לעצמי, ושם זה התחיל, שם זה התחיל.
ומה, הלכת לטיפולים?
אז בהתחלה התחלתי ללכת לפסיכולוגים וכאלה, כלום לא דיבר אליי. ישבתי עם פסיכולוגים ששתקו לי, ואני לא באה להם בטענות, כן? כל אחד בשיטה שלו והגישה שלו. בגלל שאני פוסט-טראומטית, בגלל שאני פוסט-טראומטית מבית, ולא קיבלתי כישורי חיים, או שהסבירו לי משהו בילדות, הייתי צריכה הוראות הפעלה.
כן.
ובגלל זה אני חושבת שהרבה פוסט-טראומטים מילדות לא מתחברים עם פסיכולוגים. כי אנחנו צריכים שתגידו לנו מה לעשות.
כן.
אני הייתי צריכה שיגידו לי, זאת ההתנהגות, מזה זה נולד, זאת הדרך לטפל. כן. הייתי עושה את זה מצוין, אני הייתי חיילת למופת. אבל היכולת להקשיב לעצמי כל כך התשתשה לי בתור ילדה, שלא הייתה לי אופציה לגלות את זה לבד כשהייתי יותר בוגרת. אולי בסוף זה היה קורה, אבל זה היה... אני הייתי בחסרת סבלנות.
ובואי, קראת לנו כזה בשלבים למסע שלך לריפוי, למסע שלך לאהוב את עצמך.
אז השלב הראשון היה להישבע לאמת.
מה זה אומר להישבע לאמת?
שלא משנה כמה מפחיד, כמה מסוכן, כמה אני מפחדת, כמה אני אומרת, וואי, הוא יעזוב אותי אם אני אגיד לו את האמת. אני אומרת את האמת. אני אשא בתוצאות, אבל את האמת אני אומרת. זה הדבר שהפך לי את החיים. לפני כל הטיפולים, לפני כל הלאבד את הטראומות, הכל. זה הפך לי את החיים. אני התמודדתי עם השדים הכי מפחידים והכי כואבים שלי, רק מזה שאמרתי, אני אומרת את האמת. וואו. וגם כשנפלתי, איכשהו, תקשיב, זה היה מדהים. כל פעם שנפלתי בלהגיד את האמת לגל, איכשהו, קוסמי, הבן אדם גילה. היה איזה פעם שמחקתי הודעות מהטלפון שלי, אחרי נגיד חצי שנה שהיינו ביחד, מחקתי הודעות מהטלפון שלי, אבל הטלפון שלי מסונכן לטלפון אחר, ובמקרה הוא הסתכל בטלפון הזה, כי זה הטלפון העסקי. אני כאילו, דחיל רבה, כאלוהי, מה אתה רוצה ממני? תן קצת איזה... לא הייתה לי אופציה יותר לשקר. אז הדבר הראשון שעשיתי היה לי שבא לאמת. אחר כך, להבין שכנראה, הטראומה שלי בילדות משפיעה לי על כל החיים. ואז התחלתי ללכת לפסיכולוגים ולשמוע, ואני חושבת שהדבר שגרם לי באמת להגיד וואו וואו וואו, יש לי אולי פה שליחות עם הטראומה הזאת, זה שהלכתי לפסיכולוג שאמר לי, שומעת? אני מופתע מהמצב שלך, כי בדרך כלל בנות שעברו את מה שאת עברת, הן זונות בתל ברוך עם מזרק ביד. ואמרתי לו, מה? מה שעברתי כזה חמור? זאת אומרת, לא חושבת? אני כזה, לא, לזה גדלתי, זה מה שאני מכירה, אז למה שאני אחשוב משהו? אז הוא אומר לי, אני מאוד מופתע מהמצב שלך, כל הכבוד לך. אז אמרתי, אז אם אני בטוב, אני אלך לעשות על זה הרצאות. עכשיו, איזה בטוב ואיזה נעליים? לא יכולתי לנהל שיחה אחד על אחד בשום דרך, הייתי מפוחדת, אז בטח שלא לעמוד על במה. התחלתי לחפש פסיכולוגים ורוחניות וכל מי שדיבר איתי, רוחניים כשדיברו איתי, עוד שנייה בעדתי אותם מהזה, כי זה היה, זה לא הסתדר לי בגלל הטריגר שלי שאבא שלי היה אדם דתי ורוחני שדיבר איתי כל הזמן רוחניות. בהתחלה רוחניות הייתה בשבילי פחד אלוהים, אז לא יכולתי לשמוע את זה, אל תדברו איתי לא על החיים הקודמים ולא על רוחות ושדים, על עכשיו, איך אני עכשיו מתקנת את החיים שלי עכשיו. ואז מה שקרה זה שהתחלתי לחקור לבד, והתחלתי לכתוב בגוגל, מה זה היה, פגיעות מיניות בילדות, ופתאום אני קולטת, כל ההתנהגויות שלי, אני לא דפוקה, זה קיים מתוך מה שחוויתי, זה המוח שלי מנסה להגן עליי, והתחלתי לחקור, והתחלתי לחקור, ובאחד מהטיפולים הכושלים במרכאות, אני אומרת, אחד מהפסיכולוגים אמר לי, איך, זבי אותך, את צריכה לסלוח לאבא שלך. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, מה? ובראש שלי, כי לא הייתי מוציאה כלום החוצה, אמרתי, אדוני, אתה היית בכל הלילות שהתחננתי לאלוהים שיעלים אותי? אתה היית בכל הלילות שאיבדתי את הרצון לחיות? איך אתה אומר לי לסלוח לאבא שלי?
משך 10 שנים.
מגיל 7 עד גיל 17. איך אתה מעז להגיד לי לסלוח? איזה חוצפן אתה? יצאתי משם כועסת מאוד, ויום אחרי זה אמרתי, מה זה הסליחה הזאת שהוא התכוון אליה? מסקרן. כתבתי בגוגל, מתה על גוגל. איך סולחים? אין תשובות. משהו הזיה, ואני כאילו רגע, לא הבנתי. ביהדות, בנצרות, באסלאם, כל המטפלים, כל הבודהיסטים, כולם תסלחו
ותרגישו
טוב. אני חייבת על זה פרק שיהיה. וואי, חייב, חייב. הקלטתי בפודקאסט שלי פרק על סליחה, ואתה חייב. חייב. תכף אנחנו גם נבין משהו חשוב. בקיצור, אז מחפשת ואין תשובות לאיך סולחים. ואני אומרת, רגע, אז מה, אין צעדים פרקטיים לאיך לסלוח? אז למה כתוב בכל התורות האלה לסלוח? ואז הלכתי עם זה, וזה ישב לי בראש, הסליחה המוזרה הזאת, ממש לא הבנתי איך אני עושה את זה.
אבא שלך היה בחיים?
לא, אבא שלי נפטר לפני, ב-2013.
אוקיי.
הוא נפטר מסרטן, לימפומה ביסל. וזה סרטן של מעשנים, כשהוא מעולם לא ישן. כמה מפתיע. ואז ככה התחלתי לחקור ואמרתי, טוב, אני קצת מפורסמת, אני רוצה לדבר על זה החוצה, איפה אני אלך? הלכתי לצינור. בצינור בפברואר נראה לי, או ינואר 2021, אמרתי, נפגעתי מינית, נאנסתי, לא פירטתי לא מי ולא מה, וקיבלתי כמויות של הודעות, גם אני, גם אני, גם אני, גם אני, גם אני. אמרתי, רגע, אני לא לבד? חשבתי שאני מגעילה, שמה ודוחה לבד. מה זה כל האנשים האלה? אז אולי אני אחסות על זה הרצאות. אז ישבתי עם בחורה שכותבת הרצאות, והיא אמרת לי, טוב, תספרי את הסיפור שלך, ואני לא מצליחה לדבר. זה הבינה שאני לא אפילו ב-1% של התהליך שלי, אז היא אמרת לי, תקשיבי, אני רוצה לתת לך מתנה. טיפול אחד אצל המטפלת הזאת, אחר כך לא תרצי הכל טוב, אבל קחי מתנה ממני. אמרתי, תקשיבי, נשמה, אני יודעת, כבר הייתי אצל מטפלים, וכבר הייתי אצל פסיכולוגים, ואף אחד לא עוזר לי, אני פשוט תפוקה, אין מה לעשות. אמרתי, טוב, נו, היא נתנה לי מתנה, נלך.
מירי?
כן.
מירי מה?
מירי גלאזר, החיים שלי גלזר. הזאת. ישבתי אצל מירי, והיא כזאת, היא בחורה חזקה ארסית כזאת, יושבת עם סיגריה מולך, והיא מסבירה לי הכל, כמו ילדה אבלה, זאת ההתנהגות, מזה זה נולד, זאת הדרך לטפל. אני יוצאת החוצה, מתקשרת לבעלי, ואני אומרת, תקשיב, אני בהלם, החיים היו כאלה פשוטים, ואף אחד לא גילה לי. מאז היה לי שנה, 2021 הייתה שנה מדהימה. ממש עשיתי המון כסף, והתחלתי ככה, אתה יודע, להבין מה זה ריפוי, ולחקור את העולמות האלה.
שנייה, רגע, 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 פרץ הקדימה, אז בוא נבין שנייה את השלבים עד עכשיו. אמרת, קודם כל, אני מחויבת לאמת.
מחויבת לאמת.
אני אומרת רק את האמת.
נכון.
אחר כך הלכת וחקרת והתחלת לטפל, והבנת אבל שהסיבה לבעיות ולפערים בחיים שלך ולמה שאת מרגישה עם עצמך, זה לא באשמתך, הבנת שזה תוצאה של הפוסט טראומה שלך, ידעת לקשר בין זה לבין הפוסט טראומה.
כן, אבל עדיין העניין של האשמה ישב שם.
כן, הייתה עדיין את האשמה, רק הבנת את זה, רק הבנת.
הבנתי, אמרתי אוקיי, זה קשור לזה.
אוקיי.
יש דרך לטפל, אבל אשמה, הרגשתי אשמה קשה מאוד. איך לא קמתי, איך לא עשיתי, למה אני תפוקה, למה כולם מצליחים לקום בבוקר ולעשות ככה וככה, ורק אני תפוקה ומטומטם. כל הארסנל של המילים המקסימות האלה.
כן, ישבת את עצמך.
ברור, מלא. ואז הסליחה הגיעה בכלל ממקום לצפוי. ישבתי עם הבחורה של ההרצאות, והיא אמרת לי, איפה אבא שלך? אמרתי, תקשיבו, נפטר לפני 10 שנים, מלימפומה, כאילו מה... אמרת לי, תקשיבי, את יודעת משהו מעניין? שמעתי שגברים שנפטרים מוקדם מסרטן, כנראה היה להם איזשהו סוד שהם לא דיברו עליו. סובבתי את הראש עליה, עכשיו זה מאוד מאוד שטחי, כן? אבל סובבתי את הראש עליה, אמרתי לה, מה? על מה מדברת? ואז היא אמרה לי, לא יודעת, אני הבנתי שכאילו גברים שחולים וזה, אז כנראה היה שם משהו. פתאום הרגשתי משהו חדש בלב, תחושה שלא הרגשתי קודם. 3% חמלה. זהו. ואז אני כולי כזה, אוקיי, בוא נלך לחקור. ואז התחילה העבודה של לסלוח.
איך סולחים, איך סולחים על דבר כזה?
אין איך, זאת הבעיה. בגלל זה אין תשובות בגוגל. זה לא איך לסלוח, זה למה לסלוח. הרי אם הוא נהנה מהסליחה שלי, אולי. אבל העניין הוא, זה קודם כל שהייתי בטוחה שכבר סלחתי מזמן. כשהוא היה על ערס דווי, והמוניטור שנייה לפחד לפני שהוא עצר, צעקתי עליו, אני סולחת לך. אז למה אני עדיין סוחבת את האבא שלי בשלשלאות ברזל לכל מקום שאני הולכת אליו בחיים? למה הוא עדיין מנהל לי את החיים? כמה דברים מוזרים קרו. דבר ראשון, רציתי לסלוח מיד, כי אני יודעת שמי שסולח הוא אדם טוב, ואני רוצה להיות אדם טוב.
כן, אז זה לא היה סליחה מהמקום האמיתי, זה היה סליחה ממקום מרצה.
בדיוק, ממקום של תגידו שאני טובה.
כן.
אז הייתי בטוחה שסלחתי, אבל לא. דבר שני, הסביבה רצתה שאני אסלח. למה? כדי שהם ירגישו בנוח להתקדם בחיים שלהם ממה שקרה. לא עניין אותם באמת מה קורה איתי. מה שעניין אותם זה שהם יגידו, יאללה, עבר, נגמר, סלחתי, יופי, תתקדמי. אז רציתי לרצות אותם, אבל לא באמת סלחתי.
המשפחה שלך?
כן. והדבר האחרון זה שהבנתי בשטחיות שצריך לעבור איזה תהליך בשביל לסלוח. ואני אין לי כוח לתהליכים. אני תוצאות, תוצאות, תוצאות. תן לי עכשיו לסלוח. ואי אפשר עכשיו לסלוח. עד שאתה לא מרים את השרבולים של הידיים שלך, ורואה את הצלקות, אתה לא יכול לסלוח, כי אתה לא סולח על המעשה. אתה סולח על הנזק שנעשה לך.
וואו, זה חזק.
אני סלחתי על לילות ללא שינה, מערכות יחסים אלימות. סלחתי על זה ששנאתי את כל העולם, שרציתי למות, שבזבזתי את הזמן שלי, את הכסף שלי, את האנרגיה שלי, על דברים שהם לא נכונים לי. סלחתי על כל כך הרבה דמעות וצער ואבל, סלחתי על זה שלא קיבלתי את המשפחה שהבטיחו לי. על המעשה אני לא יכולה לבטל את המעשה, המעשה קרה. אבל כשאתה מפסיק את הכעס ואתה מבין שבסוף כולנו בנויים או על חורבות או על תפארת ילדותנו, ולרוב זה חורבות. זאת אומרת, רגע, בכלל הייתה לו אופציה לטפל ולרפא? כי אם אני מבינה שלכל התנהגות יש רווח, ותת מודע כמובן, לא רווח מודע, ואבא שלי לא בא לפגוע בי, ועכשיו כולם במגננה כזאת, מה היא אומרת שם? בטח שהוא בא לפגוע בה. אבא שלי, בעיוות החולני שלו, היה בטוח שהוא עוזר לי, כי זה מה שהוא ידע על עצמו. לכן, כשהייתי אומרת לו, אבא, למה אתה עושה את זה? כי אני לא רוצה שתתרגשי מגברים כשתהי גדולה. אני עושה את זה לטובתך, וזה רפואי, והיו לו סיבות. היו לו סיבות. הוא לא, בחיים לא מה אני רוצה לפגוע בך. אני רוצה להרע לך. ובמהלך היום היה לי אבא מדהים. חבדניק דתי שמערך שיעורי תורה, שמפרנס את הבית, שאוהב אותי. שאומנם האהבה שלו הייתה קשה להשגה, אבל מדי פעם הוא היה אומר לי שהוא אוהב אותי. ואני הקטנה של הבית. אז אתה גודל גם במציאות מפוצלת כזאת, שבקלות יכולה ליצור פיצול אישיות, כי אתה גודל ליום מדהים, ללילה סיוט, ואתה לא מבין מה נכון ומה לא נכון. ולאבא, שמסביר לך כל מה שהוא עושה. יש סיבה להכל. ואז אני גדלה, ואני מבינה שיש לי עוד דוד, שיושב 16 שנה בכלא, על התרדות מיניות ואונס, ועוד דודים בעייתיים. פתאום אני מבינה שאין השם. ואיזה בס הזה שאין השם, דן, זה מבאס ברמות.
כי הם גם למדו את זה איפשהו, את אומרת.
כי זה דרך הטבע.
מה דרך הטבע?
דרך הטבע זה שחיה, פצועה, אוקיי? לצורך העניין כלב. אוקיי, אני רואה את זה על הכלב שלי. הכלב שלי עבר תקיפה מכלב אחר.
הוא הולך לתקוף כלב קטן יותר.
ולא רק שהוא הולך לתקוף כלב קטן יותר, הוא לימד את התינוקת שלו, את הכלבה הקטנה, להתגונן כשמגיע כלב. וזה לא משנה אם זה כלב חברותי או לא. הוא מלמד את הילדה הקטנה שלו, את הכלבה הגרועה, לנבוח ולתקוף, ואז אני אומרת, הנה, זה בדיוק ההבדל בינינו לבין חיות. אני לא, באמת, אין לי שום שפיטה כלפי אבא שלי או כלפי אנשים שלא מרפים את הטראומות שלהם, אבל צריך להבין שכשאתה לא עולה מעל זה, ועולה מעל האוטומטים שלך והאינסטינקטים הטבעיים שלך, אתה בדרגת נפש. זה דרגה של חיות. וכשאני מבינה שלאבא שלי לא היה את הצ'אנס אפילו להתחיל להבין שמה שהוא קרא לו, הרי בשנת 1950 להגיד בתור גבר שנפגעת מינית זה וואו, איזה בושה. או ללכת לפסיכולוג, זה אומר שאתה משוגע.
את חושבת שהם נפגעו מינית?
אני חותמת את זה.
אבא שלך והאחים שלו?
כן, בוודאות. ואז המשכתי לחקור עוד קצת, ועבר משפחתי, ונזכרתי איך סבתא שלי הייתה רוצה להתאבד כל הזמן, ושאלתי את אימא, הבנתי שמשפחה עיראקית ככה אסלית, יש בעיות לא פשוטות שם.
גם את עיראקית?
חצי.
וואלה.
כן. ואז אמרתי, רגע. אני לא סולחת בשבילו. הוא מת. המעשה נעשה, ואתה יודע מה? גם אם הוא היה חי, המעשה נעשה. אני לא יכולה לבטל את מה שנעשה. שילמתי על זה מחיר של 26 שנה של אומללות. אם אני לא סולחת, אני אמשיך להיות אומללה כל יום בחיים שלי. הוא ימשיך לפגוע בי, הוא ימשיך לנהל לי את החיים, הוא ימשיך לנהל לי את מצבי הרוח, מצבי הרוח שלי ינהלו אותי, ואני אהיה אורחת בחיים שלי. לא רוצה, לא מתאים לי להיות אורחת בחיים שלי. אני רוצה לבחור מערכת יחסים שמיטיבה איתי. אני לא קיבלתי את המשפחה שחלמתי עליה כשנולדתי. אבל אני יכולה לקבל אחת כזאת, רק שעכשיו זה באחריותי. עכשיו אני לא יכולה לשבת ולאשים ולהגיד, תביאו לי משפחה שהיא טובה כמו בדיסני. עכשיו זה באחריותי, עכשיו אני צריכה לקום כל בוקר ולבחור את האנשים שנכונים בסביבה, לבחון את האינסטינקטים הראשוניים שעולים לי, לבחון את האוטומטים שלי. זה ים של עבודה, אבל מה אני אגיד לך, זה מתגמל ברמות.
אני, את מדברת על הדבר הזה ואני יושב פה ואני כאילו... מצד אחד מאוד מזועזע, ומצד שני אני אומר כאילו, איך מישהי שעברה דבר כזה יכולה לדבר ככה? זה כאילו, זה להגיע למקום, זה כאילו, את עשית חתיכת מסע, טיפסת על פסגה.
סליחה, אני אגיד לך מה. כשאני שומעת על ילד בכיתה א' שעובר חרם, אני אומרת, יאללה מסכן, איך הוא יתגבר על זה? אתה מבין? פשוט התיק שלנו נראה לנו פחות כבד, כי זה מה שהכרנו. כן. אני באמת לא הבנתי שמשהו נורא קרה לי. הבנתי בגיל 10 שמשהו לא בסדר קורה לי. אני לא הבנתי שזה נורא, כי הסביבה נרמלה את זה.
הם ידעו?
כן. וזה בכלל, הסליחה, הייתה הכי קשה, הייתה מול אמא. אמא בחיים.
לא הגנה.
אמא בחיים. עכשיו, אמא שלי היום עושה תהליך... אין דברים כאלה, אני אומרת לך, הנשמה של אבא שלי מלמעלה עושה שעות נוספות כדי לסדר את הדברים. אמא שלי, בגיל 28 וחצי קיבלתי אמא. היא הייתה על ערס דווי בגלל אופיאטים, משככי כאבים כאלה. וראיתי צוהר להיכנס בו ולהגיד לאמא, בואי איתי לטיפול. והיא באה. זה היה לפני שנה וחצי, ושנה וחצי יש לי אמא.
וואו.
ואנשים לא רוצים להבין את הסליחה הזאת, לא מוכנים לשמוע את הסליחה הזאת. היא נטשה אותך, היא הלכה, היא לא עשתה, היא לא הצילה אותך. הכל נכון. לי מגיע אמא. לי מגיע אמא לשים עליה את הראש. ואתה יודע מה? בגיל 63 לאמא שלי מגיע טיפה שלוות נפש. לא הרבה, טיפה. טיפה. היא אוכלת את החרה על מה שהיא עשתה. אני מבטיחה לך, חיים שלה זה לא מה שהיא תכננה שזה יהיה. מאשימת
עצמה מספיק.
מאשימת עצמה, הילדים שלה לא בקשר. יש מספיק דברים שקורים כי שהיא שילמה את המחיר, אוקיי? וזה לא תפקידי. לגרום למישהו לשלם את המחיר. אני לא יודעת מה החשבונות שמיים שלה. אני לא יודעת מה החשבונות שמיים של אבא שלי. האם אבא שלי בשמיים יכול להיות נהנה מההפקר של זה שסלחתי לו? כנראה שכן. ואני שמחה. ואני שמחה כי זה הכלי הכי עוצמתי שאבא שלי הביא לי. כישורי חיים לא קיבלתי. חינוך תזונתי לא קיבלתי. חינוך כלכלי לא קיבלתי. כלום לא קיבלתי. דבר אחד קיבלתי עם אבא שלי. כלי אחד. סליחה. ועם זה אני יכולה לשנות את העולם.
וואו. איזה חזק זה. אני כולי צמרמורות. וואו, וואו.
ובכלל לא דיברנו על הדבר החשוב.
מה הדבר החשוב?
שעם הסליחה הזאת ריפיתי פפילומה.
נכון, דיברנו על זה בפודקאסט שלך קצת.
שזה היה, זה היה, אני לא ידעתי מה עשיתי. פשוט חזרתי אחרי שנה של טיפול לרופא. והוא אומר לי, אין כלום. ואני באופן אינסטינקטיבי אמרתי לו, הלכתי...
כמה זמן לקח לך להגיע שנייה אחת מהמצב הזה שבו את כאילו... קולטת את, 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 את עומק התאום הזאת, עד שאת צולחת אותה למקום שבו את באמת יכולה לסלוח.
לא היה זמן מוגדר. היו שנתיים של 2021-2022 שהיו אינטנסיביות מאוד.
עם הטיפולים?
עם הטיפולים. שהלכתי לעשות EMID וטטה הילינג ופסיכותרפיה ופשוט... נהניתי מלחקור, כן. כי לא הספיק לי לשבת פעם בשבוע מול בן אדם חכם ולשמוע את הדברים שלו, בא לי כל היום לשמוע עוד על עצמי,
כן.
פתאום גיליתי את עצמי, פתאום הכרתי את עצמי, אז זה מאוד מאוד עניין. הטיפול הכי אגרסיבי שעשיתי היה EMID, שזה תרפיה בתנועות עיניים, שצריך לשחזר ממש לפרטי פרטים את הטראומה ומה קרה ומה עשה וכזה וכזה, וזה היה 4 חודשים שהייתי משותקת לחלוטין, עם התנפחויות בגוף, אלרגיות, צרכות מתוך שינה, התקפי חרדה שהחזירו אותי להיות בת 8, אבל וואו. מה? סוף 4 חודשים אני בן אדם חדש.
וואו.
אני בן אדם חדש.
שבא קשוח.
היה קשוח. אבל החיים קשוחים.
יפה.
ואז זה נהיה כיף.
יפה.
אז כדאי יפה. להתמודד.
אז פתיחת, אז גם עבדתם על הרמה הרגשית.
כן, כן. כן. זה פשוט מנטרל במוח את התחושות שסביב אותה טראומה. זאת אומרת,
כן. כמו שאנחנו עושים שחרור מהיר,
כן,
רק כזה, דרך.
נגיד, היה לי המון בושה. סביב אותה טראומה,
כן.
שהתרגמה לביישנות.
כן.
הייתי אנטי חברתית וסופר ביישנית, כי הסתובבתי כל הזמן עם בושה.
כן.
וואנס שחררתי את הבושה, שחררתי את הביישנות.
כן. מהמם. מהמם, חתיכת מסע. ותגידי, מתי היה הרגע שבו גילית וידעת שהתרפאת, שנרפאת, שריפאת את עצמך? מה היה כאילו הרגע שכאילו...
זה שאלה גברית, דן.
כן, כי נכון, כי ריפוי הוא לא, אני גבר דרך אגב,
אני יודע.
נכון, כי ריפוי הוא משהו שהוא מתמשך, זה תהליך שהוא מתמשך, זה לא נגמר. אבל מתי כאילו היה איזשהו, אולי הסימון כזה שירד וכאילו...
היה הסימון שירד. זה היה באזור אוקטובר 2022. זה לא אומר שאחר כך לא היה בי עצב או גיליתי דברים כן. חדשים, אבל באזור אוקטובר 2022 יצאתי לקורס קצינים. ולמה הבנתי שמשהו גם בתדר שלי השתנה? כי זימנו אותי לקורס קצינים במילואים. ובאחד מהשיעורים הראשונים שישבנו בקורס קצינים, המפקד שאל אותנו מה לדעתכם מגדיר מנהיג טוב או מפקד טוב. אז אתה יודע, כל אחד אמר, קריזמה, נוכחות, הוא אמר לא, זהות. כשאדם יודע מי הוא, הוא יוכל להוביל את האנשים אחריו לכל מקום. כשהוא יודע מה, לאן הוא מכוון ומה, ומי הוא. ואמרתי, אפ, אפ. בניתי בשנתיים האחרונות.
דני, שהייתי בבעד אחד, לא שמעתי את השיעור הזה בבעד אחד. שמרנו יכולת של מנהיג, וזה כן היה זה, זה, וזה נשאר בקריזמטי, וזה, ויודע, ונכון, לא נכון, דבר בביטחון.
בדיוק, זהות, זהות. וואנס, אתה יודע מי אתה? אתה יכול להוביל אחריך אנשים בביטחה? הרי משה רבנו, איזה קריזמה הייתה לו? הוא היה מגמגם. שום קריזמה ושום כלום. היה לו רוח אלוהית וזהות.
כן.
ואז שמעתי את זה, ואמרתי, אם לפני 10 שנים, כשהייתי בצבא, רצו להוציא אותי למסלול כוכבים, שזה קורס מקים, קורס קצינים, וישר כאילו להתקדם בקצונה מאוד מאוד מהר, ואני כמובן אז לא הבנתי מה הם רואים בי, אני ראיתי בעצמי ילדה גרועה שלא יכולה לפקד על עצמה, אתם רוצים שאני אפקד על אחרים? ואז הכשלתי את עצמי בכוח. זאת אומרת, נפצעתי, שמחתי שנפצעתי, זה היה זוי, כי מצד אחד אני מאוד מאוד עצובה, מצד שני, הנה הוכחתי להם שאני גרועה. ואז כשהגעתי בגיל 28.5 לקורס קצינים במילואים, אמרתי, או, עכשיו אני יכולה להוביל אחרי אנשים.
כן.
עכשיו אני יכולה לפקד. ואז גם במקביל בדיוק פורסמה הכתבה הגדולה בערוץ 13, כן. על זה שנפגעתי מינית מאבא שלי, ושם גם הייתה לי פרידה מאוד מאוד כואבת מהילדה הרעה. הסכמתי להיות ילדה רעה. זאת אומרת, אם כל החיים אמרו לי, אמא תגידי, אז את ילדה רעה לאבא ואמא, אז את ילדה רעה לאחים שלך, כי את תפגעי בבית, כי את, כי את, כי את, כי את. הסכמתי להיות הילדה הרעה, במקביל לזה שהבנתי שבניתי זהות, ואז אמרתי, או, עכשיו לקחתי לעצמי איזה שנתיים ככה, להיכנס בכל הכאבים, לרפא את הכל, לזה, עכשיו אני גם יכולה להוציא את זה החוצה, ועכשיו אני גם לא מפחדת מהם, ולא נתונה לחסדיהם, ולא אכפת לי מה תהיה התגובה שלהם, והתגובה הייתה מזעזעת. אם אני הייתי קוראת את זה לפני 3 שנים, אני הייתי מתרסקת, הייתי יכול לגרד אותי עם משפחת אל מהרצפה.
תגובה של המשפחה על הכתבה?
כן, כן. מזעזעת. אני, באמת, אני אחסוך במילים, כי זה הייתה תגובה מזעזעת שלא ציפיתי לקבל. כי אתה יודע, בסוף, אתה רואה את הכתבה, אתה רואה את אחותך הקטנה, רוצה להביא שינוי לעולם, רוצה להציל ילדים אחרים, וכל מה שאתה מצליח לראות זה הריכוז העצמי שלך, של מה יגידו עליי. הייתי בהלם. לא האמנתי על רמת התודעה הזאת שאני הייתי בה. שלא ידעו רק, שלא ידעו, כי אז מה יגידו עליי? כי מה יגידו עליי? ואז באה הכבשה הקטנה והשחורה של המשפחה, ושמה את הכל בפריים טיים. הם קראו לי אור, כשנולדתי. הם לא ידעו שזאת תהיה משימת חיי. כי אני רוצה להביא ריפוי לעולם. הרי לא הבאתי את זה כדי לקדם איזה מוצר, או לקדם כלום. הלכתי ואמרתי, שומעים? לכתב, בוא, יש לי משהו לספר בטלוויזיה. זה היה, הוא בא בהתראה מאוד מאוד קצרה, והוא ישב מולי בהלם. זה כתב שכבר הכיר אותי, שכבר עשה איתי כתבות. אמר לי, אורין, אני לא יודע איך להתחיל. אני לא יודע, אין לי פנים מה לשאול אותך. אמרתי לו, הכל טוב, שב, אני אספר לך. כי כבר הייתי במקום שאני יכולה לספר לך על הפגיעה המינית שעברתי עם אבא שלי, כאילו הלכתי למכולת. וזה לא מתוך מקום של ניתוק רגשי ושל הדחקה. הרגשתי במשך שנתיים את הכאב הכי עמוק שיכולתי להרגיש, את הצער והאבל, הייתי באבל. כן. הייתי באבל על החיים שקיבלתי.
צללת למעמקי, לנבחי הנפש הכי חשוכים עמוק. שלך, והבאת ריפוי.
ובדיוק, אבל המזל של, מזל והשגחה, שמטפלת מדהימה, ובן זוג ש... אין דברים כאלה, והייתה לי סביבה מאוד מאוד תומכת, והיה לי את אלוהים, והכי חשוב היה לי את עצמי. הזכרתי לעצמי כל הזמן למה אני עושה את זה, כי לי מגיע חיים טובים. לא קיבלת את המשפחה שרצית, תבני אחת.
מדהים. ותגידי, איך החיים היום, איך החיים, וואו. איך זה לחיות באהבה עצמית, בקבלה עצמית, בחמלה עצמית? איך?
מסקרן. מסקרן ממש. זה הדבר הכי, הכי מדויק שאני יכולה להגיד לך, מסקרן. אני עדיין לא הצלחתי, נגיד, לפתור את עניין השינה. אני לא יכולה לישון לבד. אני באה לי, אם אני ישנה לבד בבית שלי, הגוף מהיר אותי. זאת אומרת, אני באה להירדם, אני יודעת כאילו להפנית את עצמי כדי להירדם מהר.
כן.
כשאני עם מישהו, כשאני עם גל, עם חברה, עם אמא, אני נרדמת מאוד מאוד מהר. ואז כשאני לבד, אני מנסה את ההיפנות העצמי הזה, מתחילה להירדם ומתעוררת. הגוף, הנה, יש לי טינטון באוזן. הגוף פשוט מהיר אותי.
אפשר לשחרר את זה.
את המעט, על זה?
לא, לא רק
את הלילה?
את הקושי בשינה.
אני אשמח לשמוע. ואז, אז מה קרה? עכשיו הייתי בווגאס לפני שבועיים, ושם, בדרך כלל שאני ישנה בחול, איך אני ישנה לבד, אני שמה או את גל או את אמא שלי בפייסטיים, והולכת לישון. עכשיו יש פעמים שזה עובד, יש פעמים שזה פחות עובד. בווגאס הזה כבר הרגשתי אמיצה. ואז אמא שלי הייתה איתי בפייסטיים, וראיתי שהשיחה נכבטה, אמרתי, טוב, יאללה, אני ילדה גדולה. היו לי שעתיים ברצף של שיתוקי שינה, שאני מתעוררת מאחד לשני, מאחד לשני.
שיתוקי שינה שאת קמה ולא יכולה לזוז?
אני לא, ויש דמויות. זאת הבעיה הכי גדולה. שאתה בחדר, אתה פיזית בתוך הגוף שלך, כפול לחלוטין, ויש דמויות מבחוץ. ותעוררתי מאחד, אמרתי, התעוררתי, יופי. ואז באה הדמות, ואני כזה, oh, fuck. וזה היה שעה וחצי, שעתיים, מזעזעות. קמתי מפוחדת של החיים, אבל מה? סקרנית רצח. מה קרה פה? אני רוצה לדעת, האם התפתחתי רוחנית שפתאום הם מרשים לעצמם... קרה לי כשהייתי ילדה, הדמויות. הדמויות הפסיקו באיזשהו גיל, נגיד גיל 12 כזה, ואז, אתה יודע, היה לי פשוט בעיות שינה אחרות, הייתי מתעוררת בצעקות או כזה, אבל לא חלמתי כמעט. ואז הגיעו עוד פעם הדמויות, ואני כזה... למה חזרתן? מה התפתחתי רוחנית שאתם מגיעות אליי? בואו, זה עניין אותי. ואז התחלתי לדבר עם איזה מישהו שמתעסק בחלימה ובשיתוקי שינה וכזה. ואז הוא נתן לי איזה תרגיל לעשות, בדיוק עכשיו, לפני יומיים. ובאתי לעשות את התרגיל הזה, ואז אני קולטת שבמרכאות, בגלל התרגיל, אני במין איזה ציפייה כזאת, אז אני בכלל לא נרדמת. אני עד 4 בבוקר, מתופכת במיטה, לא מצליחה להירדם. אז כתבתי לו בבוקר שזה לא עבד, אז הוא אמר לי, טוב, כנראה שלצערי זה צריך קצת יותר עמוק ויותר זה, אז אפשר לבדוק מה אפשר לעשות. אמרתי לו, למה לצערך? איזה כיף. יש מה לגלות, יש מה לבדוק. כן. יש לאיפה להיכנס. כי פתאום, כשאתה נתקל בקושי או באתגר, אחרי שאתה עובר תהליך כזה, אתה אומר, וואלה, בוא נחקור, בוא נראה לאיזה עוד גבוהים אפשר להגיע. אז זה חיים מסקרנים באהבה עצמית. ממש.
יפה. ומה שאני שומע זה שכאילו, אוקיי, יש דברים ויש אתגרים ותמיד יהיו.
תמיד.
אבל יש תמיד. אישה מאוד חזקה, לא רק חזקה פיזית חיצונית, אישה מאוד חזקה בחיבור שלה לעצמה.
אני חושבת שזה בנגביות. אתה יודע?
כן.
כן, דיברתי על זה.
אפרופו הפרק שהקלטת פה עם איטל.
כן, דיברנו הרבה על הנקביות הזאת. אני באמת מרגישה שוואנס התחברתי לעוצמה הנקבית שבי ולאנרגיה הנקבית שבי. אני יכולה לשבת ככה, ופשוט דברים מגיעים אליי, אני כאילו ממגנטת דברים, ואני כזה, וואו, זה קסם האנרגיה הנקבית הזאת. אז אני חושבת שזה גם מגיע מחיבור עצמי, וגם לאנרגיה הנקבית. ואני חושבת שחיבור עצמי הוא פשוט לשים לב למה הגוף מעוטט, כי הוא מעוטט בסוף.
כן.
וזה הדבר אולי הכי קשה, כי אתה רוצה להיות בריא ולהרגיש טוב, ואתה קם בבוקר ופתאום זה כואב לך, זה כואב לך, ואתה סליחה, בלי לקלל, ואתה כזה, פאק, מה זה הכאבים האלה עכשיו, כאילו?
כן.
אני לא מוכן לכאבים האלה, מה? הגוף עכשיו בוגד בי, הגוף עושה לי, כן. אפשר להפוך את זה.
ומה השיח החדש? בואי תמלא לנו קצת את השיח החדש שלך בראש שלך, כלפי עצמך.
אז דבר ראשון שעולה זה, יאללה, נו, מה עכשיו? זה דבר ראשון. ואז אני אומרת, רגע, נשמה, נצרי, מה את מתלוננת? בוא נראה מה קרה. ואז אני מתחילה לבדוק אם קרו סיטואציות בחיים שיכולות להפריע, מתי לא הקשבתי לעצמי, מתי עשיתי משהו בניגוד לרצוני, מתי לא הייתי באלימה למה שאני יודעת שאני צריכה לעשות, וזה קורה.
כן.
כי אנחנו בני אדם. וזה לא שעכשיו כאילו, אוקיי, אז ישבתי, עשיתי מדיטציה, הקשבתי לאיבר, קיבלתי, לא, אני, לפעמים אני מתקשרת לדן, תקשיב דן, אני עם כאבים כאלה וכאלה, וואי, זה מה שקרה לנו לפני חודשיים, עם הסיאטיקה, עם העצב הסיאטיקה, היה לי כאבים מטורפים. הכל ניסיתי, דיקור ומסאז'ים, יוגה, מתיחות, חמלה, ישבתי, הקשבתי לה, כלום. התקשרתי אליך חצי שעה, פתרת לי את הבעיה.
הראיתי לך איפה הקונפליקט, שיקפתי לך פשוט איפה הקונפליקט, מה הגוף רוצה להראות לך?
מדהים, ומאז דרך אגב לא כואב לי.
מהמם.
כי הבנתי מה אני צריכה לעשות ואני כאילו...
וגם שחררנו שחרור מהיר.
זה היה מדהים.
כן.
זה היה מדהים. ובאמת התקשרתי לך נואשת, אתה יודע, לא היה לי... כן, תקשיב, זה היה כאילו לא יכולתי ללכת, ובוא, אני מתאמנת ועושה, ואז כולם אמרו לי, זה בגלל שאת מתאמנת יותר מדי, ואמרתי, לא יכול להיות, אני לא מתאמנת כזה הרבה.
כן.
וכאילו, אתה יודע, כולם מבחוץ נותנים סיבות חיצוניות, אני לא מוכנה לסיבות החיצוניות האלה, אני יודעת שזה פנימה.
כן.
ואז התקשרתי אליך. איזה כיף זה היה.
כיף, באמת הייתה שיחה כיפית, אני זוכר בדיוק היינו בדרך חזרה מהצפון. משפט אחרון, מה היית רוצה להעביר פה לאנשים? יש עוד מסר שהיית רוצה כזה להעביר על אם היה דבר אחד שהיית רוצה שיקחו מהפרק הזה?
שכולנו נשמות שהגיעו לעולם הזה לתיקון, ובגלל זה כולנו צריכים טיפול. לא כי אנחנו צריכים טיפול, אנחנו צריכים תיקון. אנחנו צריכים להבין למה באנו לכאן, כדי להפוך את החיים האלה לקצת יותר מעניינים ומהנים, וזה אפשרי. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב מכל הדברים האלה, זה שאני לפני זה לא ידעתי שזה אפשרי. לא הבנתי שיש אופציה לחיות חיים אחרים. הייתי בטוחה שאני אימפולסיבית, במערכות יחסים אלימות, וחולה, ויום אחד הכי שמחה בעולם, יום אחד הכי עצובה בעולם, בלי יכולת באמת לבסד את הרגשות שלי, והייתי בטוחה שזה גזירת גורל. אז אם מישהו הגיע עד לכאן והקשיב לכל הפודקאסט הזה,
שידע, להמשיך להיות ככה.
כן, שידע שזה אפשרי לרפא את החיים שלנו. יש באמת אופציה להיפרד מכל האמונות המקבילות האלה שתוקעות אותנו. כל מה שקורה לנו בחיים באחריותנו. אז למה לא לקחת האחריות? לראות מה יצא מזה. כי בסוף אני מתייחסת לחיים האלה כמו משחק מחשב. הנשמה שלי הגיעה לכאן, שכחה את כל מה שידע קודם, ועכשיו היא צריכה ללמוד את זה מחדש. אז הנה, עברתי שלבים במשחק. היה לי את השלב הקשה הזה עם הדרקון יורק האש הזה, והגוף עוטט לי שמשהו לא בסדר. הייתה לי פפילומה, ריפיתי את הפפילומה. עברתי שלב המשחק. הגעתי למקום של שלווה, של יכולת להרגיש את הרגשות שלי בלי להיבהל מהם. עברתי שלב המשחק. יש לי בן זוג מדהים שאני אוהבת אותו, שאנחנו לומדים לתקשר. יש לנו בית ואוטו ושני כלבים, ואנחנו רוצים להרחיב את המשפחה. עברתי שלב המשחק. אני יודעת שהמשפחה שתהיה לי בעזרת השם, לא תהיה כמו המשפחה שהייתה לי. עברתי שלב המשחק. אז למה לא ליהנות מזה? משחק גם נותן קונוטציה של משהו כיפי.
כן.
אז, וזה באמת ככה. החיים כיפים. רק צריך להבין שבעיניי הריפוי להכל זה להרגיש את כל מה שאנחנו מרגישים. בלי לברוח. בלי לקחת שחטה מקנאביס. לא שאני שופטת, כן? שכל אחד יעשה כרצונו. בלי לקחת שחטה מקנאביס. בלי לחפש כל שנייה לקום וללכת ולעשות. כי אני הייתי כזאת. אני הייתי יושבת עם גל בהתחלה. אחרי שנה וחצי, שנתיים של זוגיות, והיינו יושבים בערב מול הטלוויזיה, והייתי אומרת לו, יואו, גל, משעמם לי, משעמם לי, נו, בוא נעשה משהו, משעמם לי. והוא הסתכל עליי, ואומר לי, זה הרגע הכי טוב ביום שלי. אני יושב איתך על הספה, בבית שלנו, רואים טלוויזיה, את מלטפת אותי, אני לא צריך כלום יותר. אז אני כזה, יואו, איזה מעצבן, אתה תמיד צודק. וככה למדתי להפוך את השעמום הזה מתוך הילדה ההורית שהייתה צריכה את הדרמות כדי למלא את החיים שלה. את השעמום הזה הפכתי לשלווה. היום אתה תוציא אותי מהבית, זה באמת אירוע גדול. תוציא אותי מהבית, כיף לי בבית. וזה, ואני רוצה שידעו, זה אפשרי, ולא רק שזה אפשרי, זה מומלץ מאוד, 10/10, כיף חיים.
מהמם. תודה רבה, אורין.
תודה לך,
ג'ולי, איזה פרק מרגש ומעורר השראה.
איזה כיף.
תודה רבה לך.
תודה לך.
ואם אהבתם את הפרק ואתם חושבים שיש אנשים שזה יכול לעזור להם בטוח, תעבירו להם אותו.
אנחנו נשמח מאוד.
כן.
וגם אתם מוזמנים לשמוע את הפרק של דן איתי בפודקאסט שלי.
אני אשים פה קישור מתחת.
כן.
גם לפרק שלך עם איטל בטוח יש
נכון,
הפרק
וואו.
מדהים בפודקאסט מאישה לאישה.
נכון.
תודה רבה.
תודה, דנוש. איזה כיף היה לי. זהו,
עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheal.co.il/podcast את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל dan@selfheal.co.il או בפייסבוק שלי facebook.com/refuatal. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושתחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום את זה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק והכשרות המקצועיות שלנו באתר. selfheal.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהזנתם לפרק, ונשתמע בפרק הבא.